step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
מה הקשר בין קורונה, זום, מרק צוקרברג ותקליטים? מערכה ראשונה. קורונה. לפני 3 שנים הוטל סגר הקורונה הראשון, וב-20 במרץ 2020 נפטר האדם הראשון בישראל מנגיף SARS-CoV-2, נגיף הקורונה. מצד אחד זה לא היה מזמן, ומצד שני זה מרגיש כאילו אני מספר על משהו שנכתב באיזה ספר היסטוריה מרופט. הוא לא נכתב בספר היסטוריה מרופט, זה קרה בסך הכל לפני 3 שנים. מגפת הקורונה הייתה אירוע מהמם בגלל שהיא הייתה אירוע רב-מימדי. היא לא התרחשה רק במערכת הבריאות או רק במערכת החינוך, היא התרחשה בכל מקום. לא הייתה זירה אחת בקיום שלנו שלא הושפעה, השתנתה או נפגעה כתוצאה ממגפת הקורונה. גם חינוך וגם בריאות, גם תרבות וגם תיירות, גם עבודה וגם משפחה, הכל. באחד הפרקים הקודמים סיפרתי שרגע לפני שהוטל הסגר הראשון, יצאתי במהירות לכנס שהייתי אמור להנחות באוסטרליה, אבל יומיים לפני שהוא היה אמור להיפתח, החלו לסגור הכל, גם באוסטרליה, והתכנסות של מאות אנשים נאסרה. חלפו כמה שעות מתוחות עד שנמצאה טיסה חזרה לארץ, אחת הטיסות האחרונות שיצאו מאירופה לישראל, טיסת KLM מאמסטרדם, שאליה זרמו ישראלים מכל רחבי היבשת שניסו לחזור לארץ. כאשר נחתתי באמסטרדם, גיליתי שדה סגור. הכל היה סגור, הכל. שדה התעופה היה נטוש לחלוטין. כל המסעדות היו סגורות ורק מכונת סנדוויצ'ים אחת הסכימה לקבל כרטיס אשראי. במשך כמה שעות הסתובבתי במקום שרובו היה חשוך, עד שמצאתי חנות אחת, חנות מזכרות אחת, שהייתה פתוחה. לא היה בה אף אחד. נכנסתי אליה, הלכתי בתוכה והסתכלתי על המדפים. רק אני הייתי שם, אני ומוכרת מבוגרת. המבטים שלנו נפגשו. זה מרגיש כאילו כדור הארץ עצמו העת, אמרתי לה, הרמתי את היד שלי וסובבתי אותה באיטיות. כאילו בהדרגה הסיבוב שלו נעצר. היא הסתכלה עליי, אותה הולנדית, חשבה לרגע ואמרה, זה בדיוק מה שאני מרגישה, שבבת אחת הכל נעצר, הכל עומד. מעולם לא ראיתי דבר כזה. מיליוני בני אדם, מאות מיליוני בני אדם, מיליארדי בני אדם, שלפני רגע נעו בחופשיות, נהנו מחברתו האחד של השנייה, הלכו לעבודה, הלכו למשחק כדורגל, להופעה, לקניות, למסעדה. כל האנשים האלו בבת אחת ובמקביל הושלחו אל העתיד. כן, לעתיד הם הושלחו. מה חשבתם שאני אגיד, שהם הושלחו הביתה? לא, הם הושלחו אל העתיד. הרי מה אמרו לנו תמיד? אמרו לנו שהעתיד הוא דיגיטלי. נכון? העתיד של הרפואה הוא רפואה דיגיטלית. העתיד של החינוך הוא חינוך דיגיטלי. העתיד של העבודה הוא עבודה דיגיטלית. של הבידור, של התחבורה, של הבנקאות, של הפנאי, של הקניין. הרי זה מה שאמרו, נכון? לקחו תחום, הוסיפו לו את המילה דיגיטלי, ואז אמרו, הנה, זה העתיד שלו. של הכסף, של התיירות, של האירועים, של הכנסים. במשך שנים אמרו לנו שכך יראה העתיד. למידה מרחוק, ישיבות מרחוק, כנסים וירטואליים, מחשבים, אינטרנט מהיר, מצלמות, עבודה מכל מקום. לא עוד עמידה בפקקים, לא עוד בזבוז זמן בשיחות בטלות במשרד. מי בכלל צריך משרד? איזה בזבוז מטורף של מקום, של כיסאות, של תשתיות. מהבחינה הזו הקורונה לא שינתה שום דבר, היא פשוט האיצה את מה שכולם אמרו שיגיע בעתיד. הקורונה הגיעה, ובתוך כמה ימים היא לחצה בכל הכוח על דוושת הגז עד שהעתיד הגיע. ואז הסתבר שכל המומחים, האוונגליסטים, הטרנדולוגים והעתידנים צדקו. העתיד הוא דיגיטלי. מהבחינה הזו הקורונה הייתה אירוע ייחודי, כיוון שהיא נתנה לנו הזדמנות לכל האנושות לעצור הכל ולבחון את העתיד שעליו עבדו ועדיין עובדים אין סוף אנשים. היא אפשרה לכולנו להסתובב סביב המכונה החדשה שהובטחה לנו, להרים את מכסה המנוע ולבחון את הקרבורטור, לשבת מאחורי ההגה ולראות אם הכיסא נוח, לשים ידיים על ההגה, להרגיש עד כמה המזגן מקרר. אז אם הקורונה הייתה קדימון, הצצה אל עבר העתיד שמחכה לכולנו, מה למדנו ממנו? מה למדנו מאותו הקדימון? האם מה שראינו מצא חן בעינינו? האם העתיד הדיגיטלי, זה עם לחיצות העכבר, מסכי המגע וקיום וירטואלי, האם הוא מה שהבטיחו לנו? ואיך כל זה קשור לזום, למרק צוקרברג ולתקליטים? אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. בחודשים האחרונים נתקלתי בכמה וכמה ידיעות שבהן הופיעו סיפורים משונים. אני אוסף אותן, את הידיעות האלו יש לי תיקייה מיוחדת עבורן. הידיעות האלו עוסקות בטכנולוגיות ישנות, כאלו שחשבנו שהן חלפו מהעולם, שלפתע עושות קאמבק מוזר, נניח קסטות. אני משוכנע שבין המאזינים והמאזינות יש כאלו שמעולם לא האזינו לקסטה, או לקלטת בעברית. הם יודעים מה זה, אבל הם מעולם לא הכניסו קלטת לתוך טייפ ריקורדר. יאללה, כמה זמן לא שמעתי את הצירוף הזה, טייפ ריקורדר. בכל אופן, הם מעולם לא הוציאו קלטת מקופסת הפלסטיק שלה, הכניסו אותה לתוך טייפ והאזינו לה. בשביל מה? קלטת תופסת מקום, הסליל שלה נתפס ואז צריך עיפרון בשביל לסובב את העיגולים האלו. אתה צריך להעביר קדימה ואחורה עד שאתה מוצא את השיר יא רבי איזה ניג'וס. לחיצה אחת בספוטיפיי ואתה שם, והאיכות, שלא לדבר על האיכות. האם ידעתם שהקסטות עושות קאמבק? אז אני אוסף ידיעות מהסוג הזה ושומר אותן בתיקייה מיוחדת, ומה שמעניין בהן הוא שכולן מספרות סיפור דומה. במקומות רבים ובתחומים רבים יש סוג של רנסנס, של דחייה מחודשת של טכנולוגיות אנלוגיות. כולם מדברים על המהפכה הדיגיטלית, אבל אף אחד לא מדבר על המהפכה האנלוגית. אם העתיד הוא דיגיטלי, מה הקטע עם הקאמבק המוזר הזה של טכנולוגיות אנלוגיות? זה סיפור מעניין בארבע מערכות. אחת מאחורינו, נותרו עוד שלוש. מיד מתחילים.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions.
18+. מערכה שנייה. זום. בתקופת הקורונה כל מה שהיה אנלוגי הפך לדיגיטלי. כלומר, כל מה שהיה פיזי שהיה אפשר לגעת בו הפך לווירטואלי, הפך לסימולציה של הדבר האמיתי. זה לא הפנים שלי, זה אבטר. אני לא יכול להרים יד כדי לשאול שאלה, כי אתה לא רואה אותי, אנחנו לא נמצאים ביחד, אז אני משתמש באימוג'י של יד מורמת. זה לא ספר אמיתי, כזה מנייר שאפשר לדפדף בו, ושהאותיות שבו הודפסו בעזרת דיו, זה טקסט דיגיטלי, זה סימולציה של אותיות שמופיעות על המסך. באופן עקרוני, זה מה שעושים בעולם הדיגיטלי. לוקחים דברים אמיתיים, כמו את הגוף שלנו או פריטים, שאפשר לגעת בהם ולמשש אותם, ואז ממירים אותם לזרם של ביטים, ובאמצעות ההוקוס פוקוס של הטכנולוגיה, יוצרים להם מקבילה דיגיטלית. בגלל שבמשך חודשים ארוכים הייתה תחושה שהקורונה לא תיעלם אף פעם, ושהתרופה או החיסון, אם יפותחו, יגיעו רק בעוד הרבה שנים, נשמעו פעם אחר פעם טענות שהגיע הזמן להיפרד מהרגלים ישנים, ושמה שאנחנו חווים עכשיו, בתקופת הקורונה, זה ה-new normal, הנורמלי החדש. מה עם ה-old normal? ממנו אפשר להיפרד. קחו למשל את הערים. ערים, ערים בעין, ערים. הסגר הראשון, זה של מרץ 2020, היה אפקטיבי מכולם, בגלל שבשלב הזה הנגיף היה עדיין מסתורי. לא היה ברור איך נדבקים, לא היה ברור מה הטיבה של המחלה, ובעיקר, לא היה לטיפול ברור, חיסון או תרופה. אנשים באמת נשארו בבית. אנשים פחדו, כמעט כולם פחדו. אם תחפשו צילומים ותמונות מאותה התקופה, לא רק בישראל, גם ברחבי העולם, תזכרו עד כמה הערים היו ריקות. זה היה נראה כאילו נטשו אותן, ובמובנים מסוימים הן אכן ננטשו. מי שהיה יכול עבר לפרברים, לכפרים, למקומות שיש בהם חתיכת דשא, חתיכת חצר. כמה זמן אפשר להישאר בתוך דירה קטנה בין ארבע קירות? הייתה תחושה שהקונספט של העיר מתמוטט. ערים הן לא הדוגמה היחידה. בסוף 2022 פרסם דייוויד סאקס ספר ששמו Back to Analog. הוספתי קישור אליו, בהערות לפרק. בספר שלו הוא מציג תחומים שהשתנו בתקופת הקורונה, כמו למשל עבודה, מסחר או תרבות, ומה שמשותף להם הוא שאת כולם הספידו, כלומר, הספידו את המופע הישן, זה שהתקיים לפני המגפה. נניח, תחום החינוך. בסוף מרץ 2020, 89% מילדי העולם, או יותר ממיליארד וחצי תלמידים וסטודנטים, עברו לחינוך מרחוק, כלומר, להוראה מרחוק, ללמידה מרחוק. בתי הספר הפיזיים, האנלוגיים, אלו עם הלוח, המסדרונות והילדים הרועשים נסגרו, וכל המורים, יחד עם כל התלמידים, החלו ללמד וללמוד מהבית. עכשיו, בהרבה מאוד מובנים, זה זיקוק של החלום הדיגיטלי. הבדיחה הזו שקובעת שאם היינו מרדימים מורה במאה ה-17 ומאירים אותו במאה ה-21, הוא היה מרגיש כאילו כלום לא השתנה, הבדיחה ההבשה הזו מקפלת בתוכה את הטענה שמערכת החינוך זקוקה לטלטלה הגונה, והנה היא הגיעה. היא הגיעה, למרבה הצער, בצורה של מגפה. אז עכשיו הילדים לא צריכים לקום בשעות מוקדמות, הם לא צריכים ללבוש תלבושת אחידה, הם לא צריכים להתמודד עם הצקות ובריונות ורעש וצפיפות בלתי נסבלים בכיתה. כל אחד נמצא בבית שלו, במרחב שלו, עם המחשב שלו והאינטרנט שלו. מה יכול להיות רע? המציאות, ואת זה יודע כל מורה וכל תלמיד, ואת זה יודעים גם ההורים של התלמידים, ואפילו ההורים של המורים, המציאות הייתה לא פחות מסיוט מוחלט. קשה להתחיל ולתאר את כמות הבעיות שיצר העתיד הדיגיטלי הספציפי הזה. הריחוק החברתי הביא לבידוד חברתי, למתח וחרדה. המורים לא ראו את התלמידים, והתלמידים לא ראו את החברים שלהם. לא לכל התלמידים היו מחשבים, לא לכולם היה אינטרנט מספיק מהיר ויציב. חלק מההורים שמועסקים בעבודות נדרשות השאירו את הילדים מאחור ויצאו לעבודה, מה שהותיר אותם מבודדים עוד יותר. האפקטיביות של הלמידה צנחה, והסיבה העיקרית שבתקופת הקורונה נרשמו ציונים גבוהים, לפעמים אפילו גבוהים יותר משנים קודמות, הייתה שהמורים הפחיתו את כמות החומר שנדרש לבחינה, הם קיצצו בדרישות, הם העניקו נקודות סתם כך, וזה מבלי שהתחלנו לדבר על הזינוק בהיקף ההעתקות והרמאויות. כמעט כל הילדים סבלו. הילדים הקטנים, אלו שרק עלו לכיתה א', נותקו בבת אחת מהחברים ומהמורים. הילדים הגדולים בכיתות י', י' א' וי' ב', שהיו אמורים לגשת לבגרויות, נאלצו להתמודד כמעט לבדם עם אינסוף חומר. באלו וגם באלו השקיעו משאבים מיוחדים, מה שהפך את כל הילדים שבאמצע, בייחוד אלו שבחטיבת הביניים, לשקופים. הם פשוט איבדו יותר משנה שלמה של לימודים וחיים חברתיים. ואלו עוד צרות של עשירים, כן? במדינות עניות או באזורים עניים במיוחד, מחלקים בבתי הספר אוכל לתלמידים. בתקופת הקורונה זה נעצר, מה שהוביל לזינוק בבעיות תזונה ורעב בקרב ילדים. עכשיו, זה לא שלא היו יתרונות בשיטה הדיגיטלית החדשה. אין ספק שכיתה רועשת הופכת להרבה יותר שקטה, כאשר עושים מיוט אול לכולם, כן? עכשיו, מה שנכון לחינוך, נכון גם במקומות אחרים, כמו נניח ביחסי עבודה. לצד היתרונות, הסבירה נשיאת בית המשפט הארצי לעבודה, השופטת ורדה וירט לבנה, העבודה מרחוק הביאה איתה גם שיטות חדשות של התאמרות. עובדים מוסרים מקבוצות וואטסאפ ורשימות תפוצה במיילים, מנהלים שמים עובדים על מיוט במהלך שיחות זום. שוב המילה הזאת, מיוט, כן. המילה הזאת, מיוט, את על מיוט, נחמה, את על מיוט. המילה הזו הפכה לפופולרית בתקופת הקורונה בגלל היכולת של אנשים להשתיק את עצמם או להשתיק אחרים באמצעות זום. זום היא ככל הנראה הטכנולוגיה שהכי מזוהה עם תקופת הקורונה, והסיבה לכך היא שזום הייתה, בוודאי בתחילת הדרך, אחר כך הגיעו מתחרות, היא הייתה הכלי שבאמצעותו ביצענו את כל האינטראקציות שבעבר היינו מבצעים פנים אל פנים. פגישות בזום, ישיבות בזום, שיעורים בזום, סדר פסח בזום, מפגשים עם חברים, גם את זה בחלק מהמקרים עשינו בזום. חודש וחצי לתוך המגפה, בסוף אפריל 2020, העליתי פרק קצר, פרק מספר 70, שכותרתו הייתה למה אתם מותשים מזום וכיצד מתגברים על הבעיה. מי שמתעניין בתשובה על השאלה הזו מוזמן לחזור לפרק הזה. אני רק אומר בקצרה שיש אין סוף סיבות לתשישות הזו, אבל בשורה התחתונה כולן נובעות מאותו העניין. זום היא תחליף לדבר עצמו, ותחליפים, יודע כל מי שמשתמש בתחליף למשהו, מביאים איתם שלל של בעיות. זום לא באמת מאפשרת מפגש, היא מאפשרת סימולציה של מפגש. היא לא מאפשרת לקיים שיעור, היא מאפשרת לקיים סימולציה של שיעור. התחליף הזה הציל אותנו בתקופת הקורונה, כי בלעדיו לא היינו יכולים לעשות אפילו סימולציות של שיעור, מה שאומר שבין זום לבין שום דבר, כנראה שעדיף זום. אבל זו לא השאלה. השאלה היא לא האם אנחנו מעדיפים זום או שום דבר, השאלה היא האם העתיד הזומי הזה עדיף על פני מה שיש לנו היום. הרי כך מוכרים לנו את העתיד, נכון? אומרים לנו שבעתיד יהיה טוב יותר, מסבירים לנו שוויב 3 עדיף על וויב 2, וויב 4, וואו, הוא יהיה עדיף בהרבה על וויב 3, וויב 5, וואי, 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 וויב 5, לא, זה וויב 5, זה וויב, וואי, 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 וואי. אז האם זה עדיף? האם עדיף להיפגש בזום עם משקיעים, עם מנהלים, עם עובד או עובדת, עם חבר או חברה, או שמא עדיף דווקא האירוע האנלוגי המיושן הזה, שבו אנשים נמצאים באותו המקום ובאותו המרחב, ויכולים להסתכל האחד לשני בעיניים? אני אומר להסתכל בעיניים כי בזום אי אפשר להסתכל בעיניים. אם אני מסתכל בעיניים שלך, זה אומר שבהגדרה אתה לא רואה את העיניים שלי. כדי שתוכל להסתכל לי בעיניים, אני צריך להביט ישירות למצלמה. אבל אז אני לא רואה אותך, אני לא מסתכל בעיניים שלך, אני מסתכל ישירות לעדשת המצלמה. מכאן שהסימולציה של החיבור מייצרת ניתוק. האם זה העתיד שלנו? חיבור? שהוא בעצם ניתוק? מערכה שלישית. מרק צוקרברג. מרק צוקרברג הקים את החברה שלו, את פייסבוק, כדי לחבר אנשים. כך לפחות הוא טוען. ולכן במשך שנים, פייסבוק הגדירה את המשימה שלה בצורה שמזכירה מאוד את הסלוגן הישן של נוקיה, Connecting People. רגע לפני שפייסבוק הונפקה, בשנת 2012, כתב צוקרברג מכתב למשקיעים פוטנציאליים, ובמכתב שלו הוא הסביר שפייסבוק הגיע לעולם עם משימה, להפוך את העולם לפתוח יותר ומחובר יותר. הוא הוסיף שפייסבוק נתקלה בהזדמנות אדירה לחבר את כל האנשים בעולם, לתת להם קול, ולעזור ולשנות את החברה האנושית לקראת העתיד. אבל לפני 2016, וביתר סט אחרי הבחירות לנשיאות של 2016, פייסבוק החלה להתמודד עם שורה בלתי פוסקת של שערוריות, שנעו מקיימברידג' אנליטיקה ועד עובדים בכירים שהדליפו מסמכים, שהראו כיצד פייסבוק מזלזלת בפרטיות של המשתמשים, בבריאות הנפש שלהם, פוגעת בדמוקרטיה, ולפעמים אפילו מסכנת את ביטחונם הפיזי של המשתמשים. אינסוף חקירות ברחבי העולם, מארצות הברית, דרך האיחוד האירופי ועד אוסטרליה, אינסוף כתבות וחשיפות בכל עיתון, כתב עת ותוכנית טלוויזיה שמכבדים את עצמם, כל אלו הובילו לפגיעה אנושה במותג שנקרא פייסבוק. אם בזה לא די, ותאמינו לי שדי בזה, אבל אם בכל זה לא די, טיק טוק החלה לנגוס בפייסבוק ובעיקר באינסטגרם, ומרק צוקרברג הבין שהגיע הזמן לעשות מעשה, והמעשה שהוא עשה מבוסס על העצה שנתן דון דרייפר לאחד הלקוחות שלו בסדרה מדמן, שנה את נושא השיחה. אם כולם מדברים על כך שפייסבוק עושה רע לעולם, תן להם משהו אחר לדבר עליו, שנה את נושא השיחה. זה בדיוק מה שהוא עשה. צוקרברג הסתכל על שתי מגמות. מצד אחד פייסבוק היא מותג שוקע, שוקע תחת שערוריות, חקירות ומתחרים. קצב צמיחת המשתמשים הואט ואפילו נעצר, תקציבי פרסום זולגים למתחרים, וכל מחוקק מתחיל חולם על הדרך שבה הוא יפיל את האימפריה הכחולה. מצד שני, בתקופת הקורונה ובגלל חובת הריחוק החברתי, אנשים התנסו בקיום דיגיטלי. הם התנסו בישיבות מרחוק, בכנסים מרחוק, בשיחות ואינטראקציות, מרחוק. העתיד הגיע והעתיד הוא דיגיטלי, אז מדוע לא למתוח אותו עד הקצה? אם הפעילות הקיימת סובלת משקיעה והאנושות אימצה אינטראקציות דיגיטליות, למה לא לבנות את הפלטפורמה האולטימטיבית שעל בסיסה ובתוכה האינטראקציות האלו יתקיימו? למה לא לבנות את המטאברס? בסרטון שאורכו 6.5 דקות, שפורסם ב-28 באוקטובר 2021, פרס צוקרברג את הרעיון שלו, והתחיל, כמובן, במקורות. אנחנו כאן כדי לחבר אנשים.
We're a company that focuses on connecting people. While most other tech companies focus on how people interact with technology, we focus on building technology so people can interact with each other.
ואם מישהו לא הבין...
Today, we are seen as a social media company. But in our DNA, we are a company that builds technology to connect people.
צוקרברג הזמין את המפתחים להצטרף לחזון שלו.
Together, we can finally put people at the center of our technology and deliver an experience where we are present with each other.
קשה להסביר כמה הקריאה הזאת הזויה מבלי לראות את הסרטון, כי בסרטון רואים את צוקרברג שהוא מדבר למצלמה בזמן שהוא הולך ומסתובב, הוא הולך ומסתובב בתוך מה שנראה כמו משרדי פייסבוק, כשהם שוממים לגמרי, ריקים לחלוטין. חולפות דקות ארוכות עד שרואים מישהו או מישהי יושבים באיזושהי פינה מסכה על פניהם והם מתעסקים במחשב הנייד שלהם. על הרקע הזה, שבו צוקרברג הולך במשרד כמעט ריק לחלוטין, משרד שאין בו אינטראקציות בכלל, המשפט שלו שבו הוא אומר
present with each other,
הוא פשוט היסטרי. הוא מדבר על כך שנהיה present with each other בזמן שהוא הולך לבד במשרד. הוא מתפאר בכך שפייסבוק עוסקת בחיבור של אנשים, בזמן שהוא מתאר חזון שמבוסס על טכנולוגיה, שמבוססת על הפרדה בין הקיום הפיזי של האנשים ומחברת רק את הקיום הדיגיטלי שלהם. זו הפגנה מהממת של חוסר מודעות עצמית, אבל גם ההמחשה הכי טובה לאופן שבו פייסבוק חושבת על העתיד הדיגיטלי שלנו. הוספתי קישור לסרטון הזה בהערות לפרק. נו טוב, הגיע הזמן להכרזה הגדולה.
It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same, it's still about bringing people together. Our apps and their brands, they're not changing either. And we are still the company that designs technology around people. But now we have a new North Star to help bring the metaverse to life. And we have a new name that reflects the full breadth of what we do and the future that we want to help build. From now on, we're going to be metaverse first, not Facebook first.
ההכרזה הזו היא התוצאה המתבקשת, לא רק של הצהרות של פייסבוק, אלא גם ובעיקר של תקופת הקורונה, של חודשי הזום, של הערכה שהמציאות האנלוגית עומדת לפנות את מקומה לטובת מציאות דיגיטלית. כמובן שלמטאוורס של צוקרברג יש הצדקות נוספות. חלקן פיננסיות, חלקן עסקיות וחלקן טכנולוגיות. אבל נדמה שאחרי שנה וחצי של קורונה, צוקרברג הרגיש שהציבור בשל לחזון דיגיטלי גדול, שהחברה שלו זקוקה לחזון דיגיטלי גדול, ושהגיע הזמן לעשות את שניהם. אני מניח שלא אחדש לכם הרבה כאשר אספר לכם שחלפה שנה, למעשה כבר חלפה יותר משנה, ושום דבר מהחזון הגרנדיוזי הזה עדיין לא התממש. אתר גיזמודו פרסם כתבה ארוכה שבו הוא הציג מה קרה בכל חודש מאז שפייסבוק הפכה למטה, מאז שצוקרברג הכריז על החזון הגדול שלו. ומה שקרה הוא, אם לתמצת את זה בקצרה, הוא זה. שום דבר. שום דבר לא באמת קרה, חוץ מהרבה מבוכות ופדיחות לצד ידיעות שאפילו עובדי מטה נמנעים מלהיכנס למרחב הווירטואלי שהחברים שלהם במטה מפתחים. במקביל, מטה מדממת מיליארדי דולרים מדי רבעון בניסיון להרים את המטאוורס. עד עכשיו היא השקיעה בעניין כ-15 מיליארד דולר, זאת בשעה שההכנסות של החברה מפרסום הולכות ומצטמקות. בסוף 2022, מטה הודיע על פיתוריהם של 11,000 עובדים, או כ-13% מכלל כוח העבודה שלה, ובאמצע מרץ 2023 הוכרז על גל פיתורים נוסף, שיוביל לפיתוריהם של 10,000 עובדים נוספים. כשאתה קורא מה פרשנים ומומחים ואנשי הייטק כותבים על המטאוורס, אתה מגלה שורה ארוכה של סיבות שבגללן האימור על המטאוורס עשוי להתגלות ככישלון מוחלט. למשל, אין הסכמה מה הקונספט הזה כולל, אין התעניינות ציבורית, זה לא פותר בעיה אמיתית. הטכנולוגיה איטית, בעייתית ולא בשלה, מציאות וירטואלית היא בועה מנופחת מהייפ, המשקיעים מגלים אדישות, גוגל ואמזון אוכלים למטה את ההכנסות, התחרות מצד טיק טוק, מדיניות הפרטיות של אפל, שאמשיך כי זו רשימה ממש ארוכה ואני ממש לא סיימתי אותה. Fun fact, חוקרים מאוניברסיטת ברקלי שאלו את עצמם האם ניתן לזהות משתמשים רק על פי תנועות הידיים והראש שלהם במטאוורס. התשובה? כן. מספיקות 100 שניות בסך הכל של תנועות ידיים וראש על מנת לזהות משתמשים שהם לכאורה אנונימיים. רמת הדיוק? 94%. אז כן, גם זה מה שמחכה לנו במטאוורס. אפס פרטיות. במובנים רבים המטאוורס הוא קריקטורה של העתיד הדיגיטלי. הוא נבנה על ידי חברת הסיגריות של האינטרנט, חברה שקשה להתחיל ולתאר את הנזק החברתי, הפוליטי והתרבותי שהיא גרמה לעולם. החברה הזו מדברת במונחים של חיבוריות בזמן שהיא מפתחת פתרון שבנוי על ניתוק, והיא מנסה לשכנע אותנו שהדבר שאנחנו הכי זקוקים לו הוא מרחב דיגיטלי נוסף שבו נוכל להתנסות בסימולציות דהויות של פעילות חברתית שמבוססות על טכנולוגיה שרחוקה מלהיות בשלה. באמת מפתיע שמיליארדי הגולשים לא נוהרים, זו ממש תעלומה. אולי זו הסיבה שנדמה שבחודשים האחרונים צוקרברג קצת נסוג מחזון המטאוורס שלו לטובת משהו שכולם אשכרה מתעניינים בו ורוצים להשקיע בו, בינה מלאכותית. חכו לי, אני מיד חוזר.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See
terms and conditions. 18 plus. מערכה רביעית. תקליטים. לפני שנה, במרץ 2022, נתקלתי בטקסט שסיכם את שנת המוזיקה החולפת בארצות הברית. זה היה סיכום עסקי של שנת 2021. בכמה צמחה תעשיית המוזיקה, מה החלק של שירותי הסטרימינג בתוך הצמיחה הזו וכן הלאה. אבל מה שלחד את תשומת ליבי היה המשפט הבא. לראשונה מאז 1996 נרשם גידול במחירות תקליטורים ותקליטי וניל באותה השנה. למעשה, התחייה במחירות תקליטי הווניל נמשכה זו השנה ה-15 ברציפות, והן הסתכמו ביותר ממיליארד דולר, צמיחה של 61%. הפעם האחרונה שבה מחירות תקליטים הסתכמו ביותר ממיליארד דולר הייתה 1986. גם מחירות התקליטורים, הסידיז, צמחו ב-21% והסתכמו בכ-584 מיליון דולר. מה שנכון בארצות הברית, נכון גם בבריטניה. כל מי שביקר בלונדון בשנות ה-90 לא יכול לשכוח את רשת חנויות HMV, והסיבה שהוא לא יכול לשכוח אותה היא שהחנות שלה ברחוב אוקספורד, שנפתחה בשנת 1921, הייתה חנות המוזיקה הגדולה בעולם. היא נפרסה על שטח של 60,000 רגל מרובע על פני 3 קומות. HMV נכנסה להליכי פשיטת רגל ב-2019, ואז נרכשה על ידי איש עסקים קנדי בשם דאג פוטמן. החנות שלה באוקספורד סטריט נסגרה כבר בראשית 2014, אבל אפילו HMV החבותה, אפילו היא מדווחת שמחירות התקליטים מזנקות, ושתקליטים הם פורמט המוזיקה הפיזי הנמכר ביותר במדינה לראשונה מאז 1987. כאשר צוללים לנתונים, מגלים שבמהלך 2022 נמכרו בבריטניה 5.5 מיליון תקליטים בסכום כולל של 150 מיליון לירות סטרלינג. מחירות התקליטים רושמות תחייה, בזמן שהאומנים הגדולים בעולם מוכרים תקליטים כחלק מקידום האלבום שלהם, כך הסביר פוטמן. כתבה בוול סטריט ג'ורנל דיווחה על צמיחה אדירה במחירה של מפות, מפות מנייר, מפות שמציגות ערים וכבישים ודרכי אפר. חלק מהמפות האלו הן מפות בסגנון עתיק, מפות וינטג', אבל חלק מהן הן מפות לגמרי רגילות. הטריפל איי האמריקאי דיווח שב-2022 נרשמה צמיחה של 123% בהדפסה של מפות. כתבה שפורסמה בניו יורק טיימס דיווחה שהגאדג'ט הכי חם בקרב בני דור הזד האמריקאים הם מצלמות דיגיטליות ישנות, כאלה שיצאו לשוק בראשית שנות ה-2000, כאלו שמייצרות תמונות די מטושטשות, שמבוססות על מצלמה של 2, 3, 4 מגה פיקסל, כאלו שהן לא חלק מטלפון סלולרי, אלא פשוט מצלמות דיגיטליות ישנות. אמנם אלו מצלמות דיגיטליות ולא אנלוגיות, ועדיין, מה הקטע? עכשיו, הקטע הזה נמשך על פני מוצרים נוספים. קלטות וידאו, קלטות אודיו, ספרים, מצלמות עם פילים, טלפונים נייחים. כן, טלפונים עם כפתורים, שלא לדבר על טלפונים עם חוגה. אלו בכלל להיט. אפילו מכונות כתיבה הפכו לפריט מבוקש. צריך לזכור, מדובר בתחביב יקר. תקליט וניל אחד עולה בין 25 ל-30 דולר, לעומת 10 דולר בחודש שאתה משלם עבור גישה בלתי מוגבלת לכמות מוזיקה שלא תספיק להאזין לה בחיים שלמים. זה נכון גם לגבי תמונות. עלות פיתוח תמונה אחת נעמדת בכ-2 דולר, ויש לך רק 36 תמונות בסרט צילום. האם מדובר בגעגועים של בומרים לעידן האנלוגי? אולי, אבל זה לא העניין. מי שדוחף את הטרנד הזה הם דווקא הצעירים, צעירים בני דור הזד ודור האלפא, כאלו שנולדו לתוך העידן הדיגיטלי, ומעולם לא ראו טלפון חוגה בפעולה, מעולם לא הכניסו קסטה לתוך טייפ ריקורדר. זה לא שאנחנו רואים תנועה אדירה של צרכנים שזורקים את האייפונים שלהם מהחלון לטובת טלפון חוגה. מה שאנחנו רואים, כך לפחות אני מפרש את זה, מה שאנחנו רואים הוא ביטוי של סקרנות, של כמיהה לחיים שיש בהם מגע, לניסיון להבין את האלטרנטיבה ובעיקר תגובה לחרדה. לעתיד הדיגיטלי שלתוכו כולנו נזרקנו יש כמה מאפיינים. הנה שניים מתוכם. הראשון הוא שהעתיד הזה מזמין אותנו לסימולציה של האמיתי. ראיתם פעם ילד קטן בכיתה שמנסה להצביע בכל הכוח כדי שהמורה תראה אותו? הוא עושה הכל כדי להגדיל את עצמו. הוא זז, הוא משמיע קולות. המורה, המורה, הוא נמתח כולו, המורה, אני בא... הוא מין נכון? בזומה הוא לוחץ על אייקון של הרמת יד. זה סימולציה של דבר אמיתי. זה נכון לגבי כל דבר. במקום לבחור בין בגדים שנמצאים על המדף, אתה עובר בין פריטים באתר האינטרנט. במקום לשחק כדורגל בחוץ, ברחוב או במגרש, אתה משחק כדורגל באקסבוקס. אתה כאילו מצביע, אבל לא באמת. אתה כאילו עומד מול מדף, אבל לא באמת. אתה כאילו משחק כדורגל, אבל בוא, אתה לא באמת משחק כדורגל. שלא לדבר על דברים גדולים יותר. מה זה מטבעות קריפטוגרפיים? זה חתיכת קוד שאין מאחוריו שום מטבע פיזי, שום ייצוג פיזי. מה זה NFT? זה שטר בעלות על אובייקט דיגיטלי שכל אחד יכול לשכפל באינסוף עותקים. שום דבר מזה לא אמיתי במובן הפיזי של המילה. זה הכל קוד. הכל קוד. המאפיין השני של הקיום הדיגיטלי הוא שקשה לסמוך על משהו, קשה לתת אמון במישהו. ההרגשה שמה שמוצג בעולם הדיגיטלי הוא מזויף החלה הרבה לפני הקורונה. נדמה לי שאין מישהו בעולם שלא יודע שהתמונות באינסטגרם או הסרטונים בטיק טוק הם הכל חוץ מאותנטיים, חוץ מאמיתיים. וזו בדיוק הסיבה שאפליקציות כמו BeReal הפכו לכל כך פופולריות. זו תגובת הנגד לתחושת הזיוף. אם אתם לא מכירים את BeReal, מה נסגר איתכם? ואם אתם עדיין לא מכירים, תגגלו. BeReal, במילה אחת. אם כי, צריך להגיד, גם הטרנד הזה של BeReal קצת נחלש. אבל זה לא רק אינסטגרם וטיק טוק, וזה לא רק תמונות וסרטוני וידאו. פייק ניוז, דיפ פייק, תיאוריות קונספירציה, טקסט שמיוצר על ידי בינה מלאכותית, פרופילים מזויפים בטוויטר, אבטרים שנראים כמו בני אדם, בוטים, כבר קשה מאוד לדעת מה אמיתי ומה לא. עכשיו, קחו את השילוב הזה. גם אי אפשר לסמוך על מה שנמצא ברשת, וגם כל מה שהוא דיגיטלי הוא חיקוי והדמיה של הדבר האמיתי, ותוסיפו לזה עובדה שלישית. הקיום הדיגיטלי הוא קיום מפוצל. אתה חי ברשת, אבל הגוף שלך נמצא במקום אחר. המילים שלך נכתבות ומתפרסמות ברשת, אבל הקול שלך, הפה שלך, נמצאים במקום אחר. העובדה שבמשך חודשים על גבי חודשים חיינו את הפיצול הזה בין גוף לנפש, בין אמת לשקר, בין אמיתי לסימולציה, שולחת אנשים רבים, חלקם הגדול צעירים, לחפש את הדבר האמיתי, זה שלא מפוצל, זה שלא עשוי מקוד, זה שמתקיים בעת ובעונה אחת באותו המקום, זה שניתן להרגיש אותו ולמשש אותו. הקיום המבלבל והמתעתע של העולם הדיגיטלי שולח אותם לחפש את הנייר, את הפילים, את המגע של הקלידים של מכונת הכתיבה, ואם לא את זה אז לפחות את הרעש שנפלט ממקלדת מכנית, את הסריטות שעל התקליט. רוצים דוגמה? קו מצלמות אינסטקס של פוג'י הוא קו של מצלמות פיתוח מיידי, כמו מצלמות הפולרויד הישנות. קו המצלמות הזה של אינסטקס הכניס ברבעון השני של 2022 יותר כסף מאשר הכניסו כל עסקי הצילום הדיגיטלי של ניקון. תמונות על נייר? איזה קונספט? אם הייתם שואלים טכנולוגיה, מה החלום שלה? היא הייתה אומרת לכם שהיא רוצה להיות כמה שיותר יעילה. בהתחלה השתמשנו בעת נוצה, ואז זה לא היה כל כך יעיל, עברנו לעת כדורי. ואז זה עושה כואב כזה באצבע, נכון? שמחזיקים מעט הרבה זה כואב, זה עושה מין בום כאלה, אז עברנו למכונת כתיבה. וממכונת הכתיבה עברנו למעבד תמלילים. כל טכנולוגיה מנסה להיות יותר יעילה מהגרסה הקודמת. והיעילות הזו באה לידי ביטוי בקלות השימוש ובמהירות הפעולה. חישבו כמה זמן, כמה אנרגיה וכמה מומחיות היה צריך להשקיע על מנת לכתוב מכתב באמצעות עת נוצה ודיו. חישבו מה צריך לעשות בשביל למחוק משהו שכתבת באמצעות עת נוצה ודיו. כעת חישבו על מעבד תמלילים. התוצאה של כל זה היא שאנחנו חיים בעידן נעים יותר, קל יותר, יעיל ומהיר יותר, ובתקופת הקורונה, היעילות והמהירות היו הדברים העיקריים שהרגשנו. לא היינו צריכים להשקיע בלהתארגן בבוקר, בלבחור בגדים, להתאפר, להסתדר, מהמיטה ישר לעבודה, כי העבודה היא ישיבה מול מחשב, שלפעמים נמצא על המיטה. זה מאוד מהיר, זה מאוד יעיל, אבל זה מתיש. זה פשוט מתיש. Thank you. לכן אני לא מופתע שאנחנו עדים לתנועה הפוכה של אנשים. אלו אנשים שבמקום לחתור קדימה, להיות יותר יעילים, יותר מהירים, יותר דיגיטליים, הם נעצרים. ואז הם מביטים לאחור. הם מחפשים להתנסות בטכנולוגיות שהן פחות יעילות, פחות מהירות ופחות דיגיטליות, אבל לא פחות מספקות. לא צריך להתבלבל. התנועה הזו לא עומדת להחזיר את כולנו לשנות ה-80. כמעט אף אחד לא ירצה לוותר על מעבד התמלילים שלו, על הסמארטפון שלו. האמת היא שגם אין צורך. אבל התנועה הזו מצביעה על כך שתקופת הקורונה הוציאה רבים מאיתנו מכלל איזון. בדומה לנדנדה שקיבלה מכה אדירה ובבת אחת התרוממה בצד אחד, אנחנו עדים עכשיו לתנועת הנגד, זו שמבקשת להחזיר את הנדנדה לצד השני. האמת, עם כל האהבה שלי לטכנולוגיות דיגיטליות, זה לא נשמע לי רעיון כל כך רע. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והמהפכה האנלוגית שביניהם. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לעורכת ולמפיקה שלנו, שלי נוי, לדני תימור, המנהל העסקי, אביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול, ולמנהלת הדיגיטל שלנו, שרית לזני קורצמן. בצוות הרשת, הילה שמש, שלי גואטה וזלטה צ'בן. אתם מוזמנים לעקוב ולהאזין לעושים טכנולוגיה בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם או באתר האינטרנט של רשת עושים היסטוריה. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה. ב-1909 פרסם הסופר E.M. פורסטר את הספר "המכונה נעצרת". הספר הזה הוא חלק מז'אנר הדיסטופיות שאליו שייכים ספרים כמו "אנחנו", "עולם חדש מופלא" ו-1984. הוא מתאר את האנושות בעוד כמה אלפי שנים אחרי שהיא התחפרה עמוק בתוך האדמה, אנושות שתלויה במכונה. המכונה הזו מביאה אליהם, לחדר שלהם, את כל מה שהם צריכים. בידור, אוכל, תרופות, רהיטים, מידע, הכל בלחיצת כפתור. אף אחד לא יוצא לשום מקום, אף אחד לא הולך לשום מקום, אף אחד לא יוצא מהחדר. אין שום סיבה. המכונה מביאה הכל אליך. אתה רק צריך ללחוץ על כפתור, וזה מוצג בפניך, על המסך. זכרו, פורסטר כותב ממש בראשית המאה ה-20, 1909. הטלפונים הקוויים הם המצאה די חדשה, הרדיו המסחרי עוד לא הומצא, שלא לדבר על טלוויזיה, מחשבים, אינטרנט או כל טכנולוגיה דיגיטלית אחרת. ולמרות זאת, ראו כיצד פורסטר מתאר שיחה בין אם לבנה שמתגוררים בחלקים שונים של כדור הארץ. איפה זה? הנה זה. הנה זה. התקשרתי אלייך קודם, אמא, אבל בכל פעם היית עסוקה או מבודדת. יש לי משהו מסוים לומר לך. מה הדבר, בני היקר, מהרנה? למה לא יכולת לשלוח אותו בדואר הפנאומטי? כי אני מעדיף לומר דבר כזה, אני רוצה... נו, אני רוצה שתבואי לראות אותי. ושתי התבוננה בפניו בלוח הכחול. אבל אני יכולה לראות אותך, היא קראה. מה עוד אתה רוצה? אני רוצה לראות אותך לא דרך המכונה, אמר קונו. אני רוצה לדבר איתך לא דרך המכונה המעצבנת. אך, שקט, אמרה אמו, המומה במקצת. אל תגיד שום דבר נגד המכונה. למה לא? כי אסור. את מדברת כאילו אלוהים ברא את המכונה, קרא בן שיחה. אני מאמין שאת מתפללת אליה כשאת אומללה. בני אדם יצרו אותה, אל תשכחי זאת. אנשים דגולים, אבל אנשים. המכונה היא הרבה, אבל היא לא הכל. אני רואה משהו דומה לך בלוח הזה, אבל אני לא רואה אותך. אני שומע משהו שדומה לך דרך הטלפון הזה, אבל אני לא שומע אותך. לכן אני רוצה שתבואי. בואי שערי איתי זמן מה. בואי לבקר אותי כך שנוכל להיפגש פנים אל פנים ולשוחח על התקוות שעולות בדעתי. היא ענתה שלא תוכל למצוא זמן לביקור. מתוך המכונה נעצרת, תרגום מאנגלית, מירי אליאב פלדון, הוצאת נהר ספרים. פורסטר ראה את זה בה, הוא ראה את זה בה לפני יותר מ-100 שנה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.